שלום, אנחנו מתחילים את דף י"ג בבא מציע. אנחנו נתחיל במשנה בדף י"ב עמוד ב. לפני שנתחיל נקדים שתי הקדמות שיעזרו לנו להבין את מהלך הגמרא, שהוא קצת מסובך היום. הקדמה ראשונה, יש שטר עם אחיות נכסים ויש שטר בלי אחיות נכסים. שטר עם אחיות נכסים זה אומר שנגיד אני הלוויתי לך כסף ולך יש קרקע, אז אני יכול לגבות אותו, וגם אם אחרת את הקרקע אני יכול לקחת את הקרקע הזאת מהקונה. שטר בלי אחיות נכסים, אז בדרך כלל ההבנה מקובלת אומרת שאני יכול לגבות את הקרקע אם היא עדיין אצלך, כלומר נכסים בני חורים, אבל אם כבר מכרת אותה, נכסים משועבדים, אני לא יכול לגבות. אצלנו בגמרא נראה שיש עוד שתי דעות. דעה אחת אומרת שלא רק שאני לא יכול לגבות נכסים משועבדים, אני אפילו לא יכול לגבות נכסים בני חורים, כלומר שטר בלי אחיות לא שווה כלום. דעה שנייה קיצונית אומרת, לצד השני, שאני יכול לגבות הכל. גם שטר בלי אחיות נכסים, אני יכול לגבות גם נכסים בני חורים, ואפילו נכסים משועבדים. זאת הקדמה ראשונה, שיש שלוש אפשרויות בשטר בלי אחיות. הכל, כלום או באמצע. עכשיו הקדמה שנייה. מתי מתחילה ההתחייבות בשטר? מה זאת אומרת? אני רוצה ללוות לך כסף. את השטר חתמנו היום בראש חודש ניסן, אבל את הכסף עצמו הבאתי לך רק בתשרי, עוד חצי שנה. ממתי התחייבת לי? מזמן שכתבנו את השטר, או מזמן שנתתי לך את הכסף עצמו. מה זה משנה? בזמן שבינתיים אתה מכרת שדה. אז אם התחייבת לי כבר מניסן, אז השדה הזאת גם כן משועבדת לי. אבל אם התחייבת לי רק מתשרי, ואת השדה מכרת לפני תשרי, אז השדה הזאת היא לא משועבדת לי, ואסור לי לגבות ממנה. אז אנחנו נראה שלוש דעות. דעה המקובלת היא שזה מהלוואה עצמה. רק מאז מתחילה ההתחייבות. דעה נוספת, אם עשינו הקנאה בשטר, לא ניכנס למה זה, עשינו הקנאה בשטר, אז אתה מתחייב כבר מהחתימה על השטר, ואז אני יכול לגבות גם מאותה שדה שמחרת בין החתימה על השטר לבין ההלוואה עצמה. דעה השלישית של הבעיה אומרת שתמיד, גם בלי הקנאה, ההלוואה, התחייבות על ההלוואה, מתחילה כבר מהחתימה על השטר. היוצא מזה הוא, האם יש איסור לעשות פער זמן כזה, בין החתימה על השטר לבין ההלוואה, אם ממילא יהיה מותר לגבות מכל הנכסים גם אלה שמכרת, אז אין בעיה לעשות פער זמן, כי בעצם זה לא משנה. ההתחייבות התחילה כבר מהחתימה. אבל אם אסור לי לגבות מהנכסים שמכרת, ויש חשש שאני אעשה את זה בכל זאת, אז יהיה מובן שיהיה איסור לעשות פער זמן כזה. נצטרך לחתום ומיד להלוות, בשביל שלא בטעות אני אגבה מנכסים שמכרת בינתיים, וזה אסור לי. עד כאן ההקדמה. עכשיו ניגש למשנה. המשנה אומרת, אם אדם מצא שטר חוב, מה הוא עושה עם זה? חכמים אומרים, לא משנה מה, הוא לא מחזיר למלווה. רבי מאיר אומר שזה תלוי. אם יש אחריות נכסים, אז באמת הוא לא מחזיר. אבל אם אין אחריות נכסים על השטר, הוא מחזיר למלווה. גמרא שואלת, מה זה משנה אם יש אחריות נכסים או אין אחריות נכסים? זה צריך להיות תלוי. האם הלווה מודה שאתה פה הלוואה, ואז נחזיר למלווה? או שהלווה לא מודה, ולמלווה אין הוכחה, אז לא נחזיר למלווה. מה הקשר אם יש אחריות או אין אחריות? עכשיו הגמרא תציע שתי גישות. בעמוד א' אנחנו נראה גישה אחת שתתפוס כמעט את כל העמוד, ובסוף עוד גישה, נקרא לה גישה ב', גישה של שמואל. עכשיו בעמוד ב' באותו דף, נראה עוד פעם את שתי הגישות, הפעם זה יהיה רבי אלעזר ורבי יוחנן, רבי אלעזר יהיה גישה ב', כמו שמואל, ורבי יוחנן יהיה כמו הגישה הראשונה בעמוד א', שזה היה סתם עד הגמרא. אז לא להתבלבל, בעצם יש פה רק שתי גישות. גישה א' וגישה ב'. אז עכשיו נראה. הגמרא אומרת, שוב, לכאורה זה צריך להיות תלוי האם הוא מודה או לא, ולא האם יש אחריות או אין אחריות. אז גישה א' אומרת, באמת הוא מודה. הוא מודה בחוב. אז למה שלא נחזיר לו כשיש אחריות? הרי הוא מודה. אז פה נראה שתי תשובות. תשובה ראשונה אומרת, יכול להיות שהיה פער זמן בין הכתיבה לבין ההלוואה. ואם נחזיר למלווה, אולי הוא יגבה מנכסים שנמכרו בפער הזמן הזה. אחרי הכתיבה, אבל לפני ההלוואה עצמה, ואסור לו לעשות את זה. זה אפשרות אחת. אז זה הגמרא שואלת, אז למה בשטר השטרות אתה לא חושש? כי בשאר השטרות אני לא סתם חושש על כל דבר. פה, כיוון שזה כבר, השטר הזה נפל ואני לא יודע למי הוא שייך, יש ראותה בשטר, אז אני חושש. אבל שואלת הגמרא, הרי מותר שיהיה פער כזה. הרי יש משנה בבבא בתרא שאומרת שמותר לכתוב ללווה בלי שהמלווה שם, כלומר לא חששו מהפער הזה ושהמלווה יגבה מנכסים שנמכרו בינתיים. אז רב אסי אומר, מתי מותר, כמו שהקדמנו בהקדמה, כשעשו הקנאה על השטר, ואז באמת ההתחייבות מתחילה כבר מההתחלה, ואין בזה שום בעיה. אבל כשאין הקנאה על השטר, וההתחייבות של ההלוואה מתחילה רק מההלוואה עצמה, אז אסור שיהיה פער זמן כזה, כי אז הוא יגבה מנכסים שנמכרו בין הכתיבה לבין ההלוואה. ובמשנה שלנו אין הקנה, ולכן אסור לו לגבות, ומזה חוששים. ולמרות שאסור לכתוב כזה שטר כשהמלווה לא נמצא, בכל זאת חוששים שאולי זה מה שעשו, ולכן אסור להחזיר את זה למלווה. אביי אומר שאם אסור לעשות את זה, אני לא חושב שהם עשו את זה, ולכן הוא לא מסכים להסבר הזה במשנה. אז אביי מסביר את זה אחרת. הוא אומר, תמיד מותר לעשות את הפער הזה. תמיד מותר לכתוב שטר, אפילו שהמלווה לא שם, ואפילו שהלוואה עצמה תינתן אחר כך. כי כמו שהקדמנו בהתחלה, אביי אומר שתמיד ההתחייבות מתחילה בחתימה על השטר. ויהיה מותר לו לגבות גם מנכסים שנמכרו בין החתימה לבין ההלוואה. אז זה לגבי למה מותר שיהיה פער. עכשיו אנחנו צריכים להסביר את המשנה, אז למה לפי אביי אסור לי להחזיר את השטר למלווה? שיגבה גם מנכסים שנמכרו בינתיים, הרי זה מותר. אז לפי אביי החשש הוא אחר לגמרי. לא מחזירים למלווה אפילו שהלווה מודה בהלוואה, כי אולי הם עשו קנוניה, הלווה והמלווה. כלומר, אולי באמת הלווה הזה כבר החזיר את החוב, והוא אומר שהוא לא יחזיר בשביל שהמלווה יגבה מנכסים משועבדים, ואז הם ייקחו את השדה הזה ויחלקו ביניהם. אז אולי הם עשו קנוניה, ולכן לא מחזירים למלווה. אז לסיכום החלק הזה, אנחנו אומרים, גישה ראשונה, הלווה מודה שהוא חייב, ובכל זאת לא מחזירים, או שמא יגבה מנכסים שנמכרו בין החתימה לבין ההלוואה, או שמא הוא כבר פרה ומסו קנוניה ביניהם. זאת גישה א'. עכשיו אנחנו נדלג לעמוד ב', רבי יוחנן הולך גם בגישה הזאת, והוא מסביר על מה חכמים חולקים, למה לפי חכמים כשאין אחריות, גם כן אסור להחזיר. הרי כשאין אחריות, ממילא הוא לא יכול לגבות מנכסים משועבדים, אז אין חשש לא שהוא יגבה לנכסים שנמכרו בזמן של הפער זמן הזה, וגם לא שיעשו קנוניה, כי ממילא הוא לא יכול לגבות מנכסים משועבדים. אז מה הבעיה? מסביר רבי יוחנן, חכמים אומרים שאפילו בשטר שאין עליו אחריות נכסים, זה כמו שטר שיש עליו אחריות נכסים. תמיד אפשר לגבות מנכסים משועבדים, ולכן עדיין יש חשש לקנוניה הזאת. זה דעת רבי יוחנן, כמו גישה א'. עכשיו ניגש לגישה ב'. שמואל אומר שמדובר במשנה שהלווה לא מודה, ואז מובן למה לא נחזיר לו. אבל למה אם אין אחריות נכסים פתאום כן נחזיר לו? כי שטר לדעת שמואל בלי אחריות נכסים, כמו שהקדמנו בהתחלה, שיש דעה כזאת שהשטר הזה לא שווה כלום. שווה כמו חתיכת דף. אז למה בכלל לתת לו? שיעשה עם זה כיסוי להצלוחית שלו. זה דעת שמואל. אומר רבי אליעזר, מה חכמים אומרים? למה לדעת חכמים כשאין אחריות נכסים לא מחזירים? כי הם סוברים כמו הדעה הרגילה, שאומרת שגם שטר שאין עליו אחריות נכסים, הוא עדיין שווה משהו, עדיין אפשר לגבות ממנו מנכסים בני חורין, ולכן לא ניתן אותו למלווה כשהלווה לא מודה. אז לסיכום, ראינו במשנה שלפי רבי מאיר, אם יש אחריות נכסים לא נותנים למלווה, אם אין אחריות נכסים נותנים למלווה, לפי חכמים אף פעם לא נותנים. שאלנו למה זה תלוי אם יש אחריות או אין אחריות, הרי זה צריך להיות תלוי אם הוא מודה או לא. הגישה הראשונה אמרה שבאמת הלווה מודה, ובכל זאת לא מחזירים למלווה כשיש אחריות נכסים, או כי אנחנו חוששים שהוא יגבה מזה לפרקעות שנמכרו בין החתימה לבין ההלוואה, או הבעיה, כי אנחנו חוששים שהם עשו קנוניה, ובאמת הוא כבר פרה, והם רק רוצים לגבות מנכסים משועבדים. זאת גישה ראשונה. גישה שנייה של שמואל ורבי אלעזר אומרת שהלווה לא מודה. ואם הוא לא מודה, אז למה מחזירים לו לפי רבי מאיר? כי זה סתם חתיכת דף, אז ניתן לו. לפי חכמים זה לא סתם חתיכת דף, לכן לא נותנים לו. אבל, אומר רבי אליעזר, אם הוא כן מודה, אז לפי כולם, ודאי שכן נחזיר למלווה, כי הוא מודה. לפי רבי אליעזר, וכנראה אולי גם לפי שמואל, לא חוששים לא לפירעון וקנוניה, וגם לא שהוא יגבה מדברים שנמכרו לפני הלוואה עצמה. רבי יוחנן בגישה הראשונה אמר שמדובר כאן שהלווה כן מודה, ובזה המחלוקת, אבל אם הוא לא מודה, ודאי שלפי כולם לא נחזיר למלווה את השטר. לסיום, הגמרא מביאה ברייתא, שהיא כמו דעת רבי יוחנן ונגד שמואל ורבי אלעזר, היא חולקת עליהם בשלושת הנקודות, היא אומרת ששטר בלי אחריות כן גובה מבני חורים, והיא אומרת שכן חוששים לפירעון ולקנוניה. הגענו ל-י"ד עמוד א', 10 שורות מלמעלה, ובאתר סיני אנחנו נשים טבלה שקצת תעזור לסכם את הדעות. זה סיני, sinai.org.il, ואני גם מזמין אתכם לכתוב הערות על השיעור שם באתר ולספר לחברים על השיעורים. כל טוב.